שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית השנייה של סדרת התוכניות הפתרון, שבה אספנו פסקאות מכתבי דור אחרון, מכתביו של בעל הסולם, ויחד עם הרב לייטמן והחברים פה באולפן, אנחנו ננסה ללמוד את הכתבים. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לכל החברים איתי פה באולפן. הרב לייטמן, אם לסכם את העיקרון שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, בעל הסולם מדבר על האידאה הסוציאליסטית, שהיא לשיטתו האידאה הנכונה. והוא מצטט, אני מצטט אותו, והוא אומר ככה, והנני להודות שהאידאה הסוציאליסטית, שהוא הרעיון של חלוקה שווה וצודקת, אני רואה אותה לאמיתיות ביותר. ואז הוא מציע, הבה נחלק בין עצמנו את העבודה ואת פרייה במידה שווה, והקץ לכל הצרות. אתה יכול בבקשה לסכם בקצרה את, את שתי הרעיונות האלו, את הגישה הזאת של בעל הסולם?
בקצרה, אני לא בטוח.
בקצרה, כי אנחנו נפתח אותה עוד לאורך ה...
קודם כל, רק תבינו שכלכלה זה סך הכל מה שעוזר לנו לחיות, ולא שיהיה בעצמה את החיים. אז אנחנו צריכים לראות אותה, איך אנחנו מסדרים את הכלכלה לאותו התהליך שהאנושות עוברת בהתפתחות שלה מאיזה מקום לאיזה מקום. אנחנו רואים שכל פעם שהיא מתפתחת, אז בהתאם לזה הכלכלה היא כל הזמן משתנה. כן, השיטה עצמה, החוכמה עצמה. וכך אנחנו צריכים לראות את זה גם עכשיו. כי אני רואה פתאום באנשים שאני מדבר איתם על הכלכלה, שהם בשיניים מחזיקים במה שיש להם, והאנושות שהיא תלך, לא חשוב לאיזה כיוונים, אנחנו מחזיקים את בשיטה שלנו וזהו. יש בזה איזה מין גישה, הייתי אומר, לא בריאה, ילדותית אפילו. כמו ילד שמחזיק במוצד שלו ובאיזה צעצוע, ולא רוצה לעזוב. כך אני מקבל רושם מההתנהגות הכלכלנים היום. אלה כלכלה היא צריכה לעזור לנו לסדר מערכות החיים שלנו מיצירת כל הדברים הנחוצים עד שאנחנו מספקים אותם לכולם. אבל צריך הכל צריכה לעזור לנו לחיות, ולא שאנחנו נשרת אותה אלא שהיא תשרת אותנו. לפי חוכמת הקבלה שאני מבין הכל מתוך הזווית שלה, אנחנו עכשיו עוברים שדרוג מאוד מאוד רציני בחיי החברה, שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה. ואנחנו רואים שאנחנו באמת התקדמנו ומתקדמים הלאה למצבים שהם לא היו כדוגמתם. לא היו. אלה תפיסת המציאות, תפיסת העולם, הפיזיקה קוונטית, הפסיכולוגיה החדשה, הכל מדובר על, על העולם החדש, שאדם עובר בפנים איזה שדרוג חדש בתפיסת המציאות. ובאמת זה מאוד לא רגיל, נראה לנו לא ריאלית, אבל דווקא היא הריאליות הנכונה. אני בזמן האחרון נמצא בקשר עם הרבה החברים שלי פיזיקאים, שדווקא מומחים בפיזיקה קוונטית. והם מבינים אותי טוב מאוד. הם אומרים, כן, נכון, זה בדיוק מה שאנחנו מבינים מתוך פיזיקה. פיזיקה זה מדע כל כך חזק על החיים שלנו, שאנחנו סומכים כולם. והם אומרים, כן, העולם הוא רב גווני, אנחנו רואים רק חתך מאוד מיוחד, יש עוד הרבה חתכים, ועכשיו אנחנו כאילו צריכים לעבור מלראות את העולם בצורה שטחית, פשוטה כזאת, כאיזשהו תמונת שטח לתמונת תלת מימדית, אפילו אין סוף מימדים. וזו תפיסה אחרת, וגם כן המוח של האדם וכל התפיסה שלו הקודמת, הם כבר עכשיו צריכים לעבור שדרוג מיוחד, ואנחנו מתקדמים לזה. וחברה היא לכן נכנסת למשבר, מפני, כדי שהיא תדחוף אותנו, סך הכל, כל האנושות, לתפיסה החדשה, להרגשה החדשה, לעולם הנצחי, השלם, שבו אנחנו חיים ולא רואים רק את הצורה אחת, אלא מהרבה סופרפוזיציות, זה נקרא, מהרבה זוויות וגוונים לראות את העולם. כך גם פיזיקה אומרת כך, הפסיכולוגיה המודרנית אומרת לנו כך, אנחנו עוד לא נמצאים בזה. האנושות עדיין לא, אבל נמצאים לקראת זה. ולכן יש כאן בעיה להסביר אפילו מה שבעל הסולם אומר על הסוציאליזם, כי הוא לא הסוציאליסט. מה שרצו באמת להאשים אותו לפני השלטון מנדט האנגלי. אין כמו שהיה אז בזמנו שהוא יצא את העיתון האומה. אז היו כאלו שהלשינו עליו ואז סגרו את העיתון וכו'. אלה באותו המצב החדש שאנחנו אליו חייבים להגיע, שם החברה תהיה מאוזנת, כולם יהיו מחוברים יחד, כולם יהיו תלויים יחד בצורה, בתלות היפה הדדית, כולם יהיו בחיים בצורה שווה, בחיבור יפה. זה נראה אולי כחלום, אבל זה לא חלום, וכסוציאליזם זה לא סוציאליזם, זה פשוט החוקי הטבע שכך באים ומתחילים להתגלות לנו, מחייבים אותנו לצורה הזאת. אז לי מובן מה שהוא מתכוון, וכדי להסביר שלא קרובה השיטה הסוציאליסטית כביכול, אז כך הוא אומר, כדי להסביר לנו למה הוא, איך שהוא מתכוון. זה לגמרי לא שייך לפוליטיקה, הוא לא איש פוליטי, אלא מסתכל על זה מזווית של הקבלה, של תפיסת המציאות המתקדמת, ומשם הוא פונה אלינו. במציאות המתקדמת אנחנו חייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, אנחנו צריכים להיות במערכת אחת, מערכת האנלוגית, מערכת, כמו שעכשיו אנחנו כבר מגלים, בעולם שלנו כבר התחלה של זה, של בתלות ההדדית השלמה המלאה, כך שכל האנשים הרגישו את כולם, הרגישו בפנים. תראה איזה שדרוג אנחנו צריכים לעבור. להרגיש את כולם כמו שנמצאים בגוף אחד. כמו שאני מרגיש את הגוף שלי כאיזשהו יציקה אחת, אין מערכת אחת. כך אני אצטרך להרגיש את כל המציאות. כולה. דומם, צומח, חי, בני אדם, כל היקום, ואפילו עוד מעבר ליקום, אני אצטרך להרגיש שזה הכל אני. התפיסת האדם, ההתרחבות הדעת שלו, כך זה יתפשט. ונראה לנו שזה בלתי מציאותי, או שזה אולי, לא יודע מה, מתי שיקרה, זה צריך לקרות כבר בזמננו, ואנחנו צריכים לקראת זה להבין לאן אנחנו הולכים. אם הכלכלה היא תלך בהתאם לזה, ואפילו קצת יותר מהר ממה שהבני אדם הרגילים ברחוב מבינים, אז היא באמת תסייע לנו לעבור את השלבים האלה בצורה יפה, רכה, חלקה יפה וטובה. אם לא, אז אנחנו בכל זאת נתקדם על ידי לחצים פנימיים שלנו, ועל ידי לחצים של הטבע, המשבר הכללי, אסונות וכו'. ובכל זאת הכלכלה אז תצטרך באיזושהי צורה להתאים את עצמה כבר לצורות שיבואו, מעין ברירה. זה לא בסדר. ודאי שזה צורה, זאת צורת ההתפתחות הזאת היא לא רצויה. אבל בכל זאת, אם אנחנו רוצים איכשהו לדבר על כלכלה העתידה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה מציגה לנו חוכמת הקבלה כחברה העתידה.
כשהסברת את השיטה הסוציאליסטית בתוכנית הקודמת, בסוף התוכנית הגעת לנושא השכר. שאדם בכל זאת כדי להיות חלק מהשיטה, כדי שלא נצטרך להעמיד עליו שוטרים, כדי שהוא באמת, כמו שנאמר פה, שנוכל להלק את העבודה ואת פרייה במידה שווה, כדי שאדם יהיה חלק אינטגרלי מהשיטה הזאת, הוא צריך לקבל שכר מסוים.
קודם הוא צריך לקבל חינוך. כדי להבין שאחרת העולם לא מתקיים יותר. גמר להתקיים לפי התפתחות האגו, שכל אחד היה בתחרות עם השני, ודווקא זאת הייתה הצורה הרצויה, כי בזה התפתחנו, עד שכל אחד התפתח בצורה אישית, ככה כשיבולים, ככה שיוצאים, אין, הניצנים שיוצאים מהאדמה, התפתחנו בגובה. ועכשיו כולנו צריכים להיות יחד. ויחד עכשיו זאת המגמה. אף אחד לא יגדל, מי שרוצה לגדול יותר ממה שהוא עכשיו גדל, הוא דווקא ייפול. ואנחנו נראה את זה גם באנשים הגדולים וגם באנשים הקטנים. התקדמות עכשיו היא רק כלפי החיבור עם אחרים. אתה רוצה לגדול, להיות בתחרות עם אחרים, בבקשה. אבל במגמה החדשה, לחיבור.
וזה יהיה השכר?
וזה יהיה השכר. כי השכר הוא יהיה הפנימי שלך, הנפשי, בדרגת האדם שבך, ודרגת הגוף שלך, הבהמה שבך, היא תקבל מה שמגיע לה. כמו שבטבע. בטבע אף חיה לא מקבלת יותר ממה שהיא צריכה מצד הטבע. החוק הטבעי פועל בה בצורה כזאת שהיא לא אוכלת פעמיים. היא אוכלת מה שהיא צריכה ועוזבת אפילו מה שהיא לא גמרה. והולכת הלאה. זה ככה זה מסודר, ואנחנו צריכים גם כן להגיע לחלוקה כזאת בין הגוף שלנו לפנימיות שלנו, לנשמה בוא נגיד. כן? שהתפתחות היא, מעכשיו והלאה, היא התפתחות הרוחנית הפנימית של האדם. ולגוף, כמה אנחנו יכולים לעשות? תראו מה שאתם הגעתם עם הכלכלה, שכל הכלכלה היא עובדת כדי עוד ועוד ועוד לייצר, אולי אדם צריך את זה, הוא לא צריך. הוא לא צריך יותר. אלה פשוט, כדי שאנחנו נכנסנו לטירוף, אנחנו עשינו אובר התפתחות האגואיסטית, בזמן האחרון שאנחנו לא יודעים מה לעשות עמו. ואז יוצא לנו האיזון הזה, שחצי מהעולם גובה מרב, וחצי מהעולם לא יודע מה לעשות עם העודף. זהו. עד כמה? עד מתי? זה יכול להמשיך.
אפשר לפרט מבחינה חברתית מה זה אומר להתפתח ביחד עם האחרים? מבחינת החברה, היום אדם בחברה.
אנחנו צריכים להבין שזה מה שאנחנו רואים מהטבע, שאנחנו קשורים זה לזה, זה רק התחלת הקרחון, בוא נגיד. ובתוכו התגלות החוק שכל הטבע הוא מערכת אחת, ואף אחד לא חופשי בכלל מהשני. וכל החופש של האדם הוא בלהתפתח להיות בהרמוניה עם אחרים. עד כמה שזה לא נראה פרדוקסלי, כאילו זה מוחק את זה, כן? אבל זה כך. שההתפתחות שלי יכולה להיות אינסופית, אבל בכמה שאני נמצא בהרמוניה עם אחרים, וכשאני נכנס בהרמוניה עם אחרים, אני מתוך ההשתוקקות שלי, אני מתחיל להרגיש את ההרמוניה הזאת עם מה שממלא אותי, ונותנת לי הרגשה אינסופית. הרגשת החיים הנצחיים, הרגשת הקיום לא מוגבל. והבהמה שלי בכלל היא לא שייכת לי. אני מכיל אותה, אני משרת אותה כמה שהיא צריכה, עד כמה שאני חי בה. כביכול עד כמה שהיא חיה לידי, אותה הבהמה שלי, כן? ובעצם היא עוזרת לי להתקיים זמן מה, עד שאני לא רוכש את הקשר שלי עם אחרים, בצורה כזאת שאני כבר נמצא שם בפסיכולוגיה שלי. ואז הגוף שלי שמת, אני לא מרגיש שהוא מת. הוא כאילו מתבטל. הוא כאילו עוזב ונשאר אי שם רחוק עד שנעלם. ואני חי בתוך קשר שלי עם אחרים, שהגוף שלי במקום הגשמי הופך להיות לרוחני. אותו הקשר שלי עם אחרים, זה הופך להיות הגוף שלי, שבו ישנה הזרימה החדשה של יחסים בינינו, שזה נקרא גוף הרוחני וחיים הרוחניים שלי. לזה אנחנו עכשיו מגיעים. וזה התגלה לפי הקצב, מה שאני רואה, מהר מאוד. ואז כדאי לנו, בכל זאת לראות את התמונה הזאת, מה שאני מתפלא עכשיו מהפיזיקאים, החברים שלי בפיזיקה קוונטית, שם פרופסור מנסקי ועוד כל מיני כאלו, זה יש בזה, זה עוד מאיינשטיין התחיל, אפילו קצת מלפניו כל הגישה הזאת, והפיזיקאים פתאום גילו שהם ממש נמצאים באותו מסלול כמו הקבלה מדברת. פתאום ככה התקדמו, ועכשיו הם מבינים שאותה צורה, מה שאנחנו מציירים להם, על העתיד העולם, היא עכשיו ברורה להם שהיא נמצאת כבר הצורה הזאת בתוך העולם. אלא אנחנו צריכים עכשיו לגלות אותה. הגענו בהתפתחות שלנו כדי לגלות. וכאן יש לנו בעיה עם הכלכלנים האלו.
איך הם יכולים להגיע לאותה מסקנה גם?
אז קודם הייתה התיאוריה של ניוטון, שהעולם קיים כמו שהוא, כמו שאנחנו רואים. וזה באמת לפי הפסיכולוגיה שלנו, הגשמית, הבהמית, ככה זה. אני רואה מה שרואה, אני מרגיש מה שמרגיש. אחר כך באה תיאוריה של איינשטיין, רוזן, עד שחיו עברת, שהם התחילו לגלות את העולם שהוא, אפשר נגיד, אם אנחנו רואים, נגיד איזשהו דף אחד בספר, ככה. ויש עוד דפים, ועוד דפים, ועוד דפים, ועוד דפים, אותם אנחנו לא רואים. זאת אומרת, כל הצורת העולם, צורות העולם האחרות, אנחנו כאילו לא רואים. ועכשיו אנחנו באים כדי לתפוס עוד צורה ועוד, עד שאנחנו רואים כל המציאות כללית. וזה פיזיקה קוונטית, זה הדברים הכי, כבר לא כל כך הכי מודרניים, זה כבר... אחיו עברת הוא היה בשנות ה-50. איינשטיין היה עוד לפני זה. איינשטיין, רוזן, פדולסקי, כל החכמים האלו, בעיקר הם היו יהודים, והדברים האלה מקובלים עכשיו בכל העולם המדעי. כל מדען בפיזיקה, בפסיכולוגיה, הוא איכשהו מבין או לא מבין, אבל משתמש בזה.
אבל אני אומר, הכלכלנים לא מסוגלים לתפוס.
לא, הכלכלנים לא. אצלם, אתה יודע מה יש להם בעיניים.
חובר הדקה.
כן, רק הדולרים. אבל הם יצטרכו בכל זאת להבין כמה עקרונות משם צריכים להבין, לא יותר מזה. אנחנו רואים שאם אנחנו לא הולכים לקראת הגישה הזאת, ואני יכול לשלוח לכם מאמרים שהם כותבים לאנשים רגילים, כל המדענים האלו, הגדולים, ממש פיזיקאים, לא פילוסופים ולא פסיכולוגים, אלא פיזיקאים. אתה מבין שאנשים שעומדים ככה עם שתי רגליים, וכבר נמצאים בזה עשרות שנים בדעה הזאת. אבל עכשיו זה היה להם מובן, אבל לא דיברו על זה, או דיברו על זה כאיזה מין דברים פיקנטיים לקהל הרחב. אבל עכשיו, בגלל המשבר, הם מתחילים לצאת ולדבר על זה בצורה פרקטית יותר. כמו שאנחנו. ממש אני רואה איך שזה משני הכיוונים, אנחנו באים לכיוון אחד. אז הם כותבים על זה בצורה ברורה. עכשיו, כדאי לנו לקחת משם לא את החוכמות שלהם, יש שם כאלו נוסחאות וזה נורא. מאוד קשה, אני לא מבין בזה גם כן הרבה. אבל תוצאות. שתוצאות שלהם ותוצאות של חומת קבלה ממש אותו דבר. וכי אנחנו, שאנחנו מקבלים את הצורה העתידה, בואו נראה איך אנחנו יכולים לממש אותה. מהי הכלכלה של האנושות החדשה?
אולי בהקשר הזה, אם כבר דיברת על הכלכלנים ועל הפיזיקאים, אולי נבקש שיראו לנו את ציטוט מספר 4. ציטוט מספר 4 אומר ככה, וכדאי להטות אוזן השואל, מדוע לא יעשה איש הפוליטיקה, חבר התנועה הסוציאליסטית, כאותו פיזיקאי, שאחר שהניסיון גילה ליקויים באינטרפטציה, שהיה רגילה בחוקי הברזל של תורתו, לא נרתע מלנער את חיצנו ממנה.
זה בדיוק מה שעבר עליהם. הם היו בתסכולים מאוד גדולים מתחילת המאה ועד שנות ה-60-70, שאז הם התחילו להתרגל. לזה שהעולם הוא לא בדיוק מה שנראה לחושים שלנו. זה יצא להם קודם מכל מיני נוסחאות, ואחר כך מתוך כמה ניסיונות, עם אינטרפרנציה של האור, עם כל מיני הדברים, אלו התכונות של האור, שזה פעם גלים, פעם קוונטים, ובקיצור, עברו הרבה מאוד שינויים, אבל בפיזיקאים משהו טוב, אם הם נמצאים מול העובדה, הם לא מוחקים את העובדה, אלא מוחקים את עצמם. מה שאם כן כלכלה.
אוקיי, בוא...
מפני שכאן היא לא מדע, זה משהו אחר. אני לא צוחק.
אוקיי.
באמת...
אולי אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. אז בואו נחזור רגע לציטוט הראשון שהכנו. אנחנו מדברים על קטעים מתוך מאמר הפתרון, כתבי הדור האחרון של בעל הסולם, ואני מקריא את הציטוט הראשון. אחרי שהוא הסביר על האידאה הסוציאליסטית, הוא מגיע והוא מתייחס, כמו שכתוב כאן. שהרי אפילו המיליונרים שבקרבנו, מה הנאה להם מכל רכושם, אם לא בביטחון החזק, בכלכלתם להם ולזרם לכמה דורות. אשר גם במשטר של חלוקה צודקת, יהיה להם ביטחון חזק, ועוד במידה יותר גדולה. ושמה תאמרו שיחסרו מכבודם הקדום, שהיה להם בתור בעלי רכוש, גם זה לא כלום, כי אלו היתנים שהספיקו כוח לנחול כבוד בתור בעלי רכוש, בלי ספק ימצאו כבוד באותה עמידה בשדה אחרת, כי שערי ההתחרות והכבוד לא ינעלו לעולם.
זהו, כי מה שטבעי ואופייני לאדם להיות כל הזמן בהתקדמות, בתחרות, בחיפוש, בלבדוק את עצמו כלפי החברה, זה יישאר. מה שיש בי קינה, תאווה, כבוד, שליטה, כל התכונות האלה הם לא ניתנו לי סתם מהטבע, אלא שאני אתקדם. רק השאלה לאן אני לוקח אותם, לאיזה התקדמות. לטובתנו, לרעתנו. ברגע שאנחנו עכשיו מתחילים להיסגר כמערכת אחת, אם אני עושה את זה לטובתי כביכול, אבל לרעת כל הסביבה, זה יוצא לי בחזרה נזק הרבה יותר גדול ממה שהייתי אפילו מזיק לעצמי בעצמי. כי אני מזיק לכלל, והכלל הזה זה הרבה כמוני, אז אותו כוח שאני כאילו גרמתי לכולם, הוא חוזר עליי, על עצמי ככה, על היחיד. תאר לעצמך, זה פי כמה ואני סובל אז. לכן המערכת האינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה וזה לא תלוי בנו, היא תתגלה בכל זאת בקצב שלה. אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו נספוג מכות, ודווקא אלו הטייקונים, החזקים, כאילו, האנשים שאוהבים לנהל ולנצל את האחרים והכל, הם יסבלו מאוד. כדאי לנו, אנחנו לא מעוניינים שיסבול אף אחד. ההפך, אותם האנשים שהם נמצאים בניהול החברה היום, והם בגלל הזה הם עשירים ובעלי ההשפעה, שישארו כאלו בעלי השפעה. רק שיהיה להם כבר מטרה אחרת, לטובת החברה, כי אנחנו נמצאים כבר בחברה אינטגרלית. זה צריכים לשנות קצת במוח, וזה תלוי בהכנה. לכן הוא אומר שקודם צריכים לשבת על ספסל הלימודים.
אני מנסה להבין מה זה תחרות במערכת אינטגרלית. היום כשאני חושב על תחרות, אני רוצה להיות יותר טוב ממישהו אחר.
במה?
בכל דבר שאני מתחרה.
בכל דבר, בבקשה. רק לא בדברים שבזה אתה מזיק לחברה.
אז איפה תתבטא כאן התחרותיות? כי בכל זאת...
היא רק מזה מתבטא?
לא, היא מתבטא בכל החיים, אבל...
לא, לא, לא. אז שוב אני אומר לך. לטובת החברה, כולם שיהיו בתחרות וכמה שיותר.
בעצם, אז איך יכולה להיות התחרות לטובת החברה, בלי הרגשת, נקרא לזה במרכאות, כאילו שנאה כלפי האחר שאני מתחרה איתו? אני רוצה, אפילו אם אני רוצה לתת לטובת החברה, אני בודק איפה אני ואיפה הוא נותנים לטובת החברה, כאילו שאני רוצה להתקרב.
למה שנאה?
כאילו ניגוד כזה, יש פה איזשהו פרדוקס.
למה זה צריך להיות ניגוד?
כי אם אני מתחרה...
אז אני יותר טוב ממנו, בסדר, אבל למה שאנחנו בניגוד בזה?
הקנאה. איפה הקנאה?
קנאה, זה טוב מאוד. נו, זה כתוב, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים אדם מהעולם. זאת אומרת, מעלים אותו לעולם הבא, לעולם אחר, למדרגה אחרת, יותר גבוהה. אדרבה, שיהיה.
אני יכול להיות בתחרות איתך ולרצות שאתה תצליח? היום אם אני בתחרות עם מישהו, אני לא רוצה שהוא יצליח, אני רוצה תמיד להיות יותר טוב ממנו. איך במערכת אינטגרלית זה אמור להתיישב?
אם אתה יודע שההצלחה שלנו, נגיד אנחנו נמצאים בג'ונגל, חמישה אנשים, כן? אנחנו צריכים להגיע לאיזה מטרה. היא תלויה בהצלחת קבוצה. כמה כל אחד שנותן יותר, אנחנו כולנו מצליחים. אכפת לך שאני עכשיו אתרום יותר ואתן יותר ממך או לא?
לא, אני לא. רוצה שתתן.
אם אנחנו בזה ניצולים מכל הבעיות מה שיש לנו בדרך. נכון? נו, אז כל אחד רוצה לתרום? כן. כל אחד רוצה להיות יותר מכולם? כן. כל אחד רוצה לקדם את החברה כולה. כן? ואת עצמו למען החברה? כן. מה הבעיה? אתה עדיין לא מרגיש את זה, כי אתה לא נמצא בזה. אבל לזה צריכים להרגיל, חינוך, איזה תרגילים, סדנאות, אבל כך אנחנו צריכים לראות, כמו שגבל סלום כותב, שכל השערים האלה לא ננעלו. אלא אנחנו שער כבוד ושליטה ותחרות. מה זה? קינה, שנאה? שנאה, אתה מתחיל רק לכוון אותה לעצמו. אין? זאת אומרת שאני לעצמי מתחיל לסנות בי כל אותם הדברים שהם לא מכוונים אותי נכון, אולי כלפי טובת החברה. כי אם אני חלק אינטגרלי מהחברה, אין לי יותר אפשרויות לחשוב על משהו אחר. תאר לעצמך שאנחנו תלויים כולנו יחד ככה, נו? מה יש כאן לדבר? איך יכול להיות שנאה, אם כך שלי, לאחרים, אם אנחנו ממש נמצאים באיזה מצב מאיים ותלוי בכולם? נו, אין לי מילים.
אז תנאי הכרחי בעצם לתחרות הבריאה עם כבוד זה שיהיה מצב שאנחנו, אם אנחנו לא עושים את זה לטובת הכולם, אז אנחנו פשוט מתפרקים.
כן, לא מתפרקים, ממש נגמרים. לא יוצאים מאותו הג'ונגל.
זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי הבנה לאנושות שאנחנו נמצאים עכשיו בג'ונגל ואין לנו ברירה.
זה או שאנחנו נעביר את זה ככה לפני כולם, שזה יהיה מובן לו וברור לו כמו שזה באמת קורה, או אם לא, אז אנחנו נהיה בג'ונגל באמת. אז יהיו כאן לך צונאמי והתפרצות הרגשים וכל העוד תופעות הטבע וגם כן מלחמות פנימיות והכל. יהיה לך ג'ונגל, ללא ספק. או כך או כך. כי הג'ונגל הזה אתה עושה בחוסר הסדר הנכון, שלפי התפתחות שלך אתה כבר לסדר, צריך לסדר.
שערי התחרות וכבוד לעולם לא ייעלמו?
לעולם? רק המטרה, לטובת החברה או לטובת עצמי, כביכול לטובת עצמי.
אני רוצה רגע לגעת בסוגיה הזאת של המיליונרים. בעל הסולם מבין שההצעה שלו, של החלוקה שווה וצודקת, לא סתם הוא מתייחס פה בראש הפסקה לעניין המיליונרים. הוא מבין כנראה שההצעה הזאת של חלוקה שווה וצודקת, היא כנראה שהיא קצת בעייתית עם אותם מיליונרים.
נכון.
למה?
כי עכשיו הם מרגישים שיש להם כוח בכסף. ובחברה שכולה קשורים לזה לזה, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. חינוך האינטגרלי במיוחד זה להגדיר לתוך המוח ולב של האדם מה זה נקרא מערכת שהוא יראה אותה, ככה שאני רואה אותה שהיא כזאת קיימת, שזה מערכת אחידה, שכולם תלויים זה בזה, אתה לא יכול להוציא ממנו משהו, הכל נופל. אתה לא יכול להזדיק למישהו חס ושלום, כי זה חוזר דרך כל המערכת אליך, פי מיליון יותר גרוע מה שאתה, אתה מבין? אי איזון שעשית, גרמת במערכת במילימטר, אבל היא כולה שהיא קשורה בצורה אינטגרלית, והיא יוצאת מאיזון, זה כבר פי כמה וכמה, זה אני לא יודע באיזה מספר להגיד, וזה הכל חוזר אליך. אז אתה נמצא בפחד, אתה נמצא בחרדה, אתה נמצא באיום, אתה נמצא ב... רק תאר לעצמך איזה שמירה יש לך על עצמך לא להזיק ולהיות מועיל. זה צריך להביא לאדם כתמונה ברורה שזה כך. ודאי שבתוספת כל הצורות שעכשיו מתגלות לנו, מתחילות להתגלות לנו מהטבע שאנחנו נמצאים. אני אומר לכם, אני לא יכול להעביר לכם את הרגש שלי, את התפעלות, את התרגשות שלי, אבל שאני רואה מה שקורה בעולם. אם כל אלו...
טייקונים.
לא טייקונים. הטייקונים זה הבעיה שלך. הבעיה שלי זה איך הטבע מתחיל להיות מנוגד, העוין שלנו. תראה מה שקורה, ועוד ועוד, מתחיל להיסגר עלינו מכל הצדדים, וגם כן מבפנים, איך אותם המיליוני אנשים שיוצאים משוק עבודה, איך מתפרק הכל מה שאנחנו בנינו, זה הכל כאילו מפסיק להיות בקשר הנכון, העולם מתחיל כאילו להישקע, עוד מעט אתה תראה משרדים ריקים ומפעלים עומדים ואנשים נמצאים בבית ואין להם מה לעשות, והצעירים בכלל אחרי כמה שנים מה הם יעשו שם בלי עבודה? אתה רק מבין אתה מה קורה עם כולם שנמצאים בלי שום עיסוק? זה הרי נורא. וכל זה ככה קורה בעולם. לא צריכים אסונות הטבע, זה כבר אסון. למה שאתה מגיע תוך כמה שנים, לא יודע. אנחנו עכשיו, אנחנו בתור עם ישראל, מסתכלים, יש לנו בגבול שם, יושבים מעבר לגדר כמה אפריקאים. אתה יודע מה ישבו לך כאן? מכל הגבולות, פשוט התקרבו מכל הצדדים, ומה תעשה איתם? איזה אסונות אתה צריך? זה קרוב מאוד.
בעל הסולם אומר, אשר גם במשטר של חלוקה צודקת, יהיה להם ביטחון חזק.
לטייקונים.
כן. אני רציתי לשאול, איך במשטר של חלוקה צודקת יהיה להם ביטחון חזק?
מה הם צריכים עכשיו? אדם חי, דיברנו על זה כבר בתוכניות הקודמות, האדם חי מתוך מילוי הפנימי, מתוך מילוי הנפשי. שיש לי בבנק אחד פלוס 10 אפסים, אתה מאמין שכן? תאמין. ומה זה נותן לי? הרי כסף האלה לא נמצאים אצלי בכיס. ברור, כן? אתם מבינים את זה, אתם אנשי כלכלה. זה מפעלים, זה נפט, וזה אוניות, ומסחר, וחברת טלפונים, וחברות שם אספקה למיניהם, וסופרים, וביגוד, וכל הדברים, כן? נכון, והכל זה מפוזר בכל מיני... אם תשאל אותי מה יש לי, יש לי מיליון דולר לשנה, אפילו לא יודע כמה, מה שאני צריך, בלי, לא מוגבל. אבל חוץ, אבל אין לי, תכלס, כל המיליונים, מה שיש, שאומרים, יש לו 2 מיליארד, יש לו 5 מיליארד, 50 מיליארד, לא חשוב כמה. איפה יש? זה סך הכל נמצא בכל אותם ההשקעות שלו, כן? וזה שלו? מה זה שלו? רק הרגשה הפנימית. שזה אני הבעל הבית, שאני כאילו המנהל את זה יש, ולא יותר. זאת אומרת, מה שיש לאדם, מילוי הנפשי, הפסיכולוגי, שאני בעל הבית של העולם, שאני רוכש את הכל, אנשים מכבדים אותי, הם מרגישים שאני בעל כוח. זהו, הרגשה כזאת, בלבד. לא יותר מזה. הוא יכול להוציא 100 דולר לתת למישהו, בדרך כלל לא נותנים, אבל נגיד, יכול לרשות לעצמו, להוציא 100 דולר שם, לתת לאיזה מלצר. בסדר. נו, יכול לאכול באיזה מסעדה הכי יוקרתית, וזה באמת, גולף, יחטות, כל מה שלא תגיד. בסופו של דבר, הסיפוק הנפשי. אין להם לא ביחטות ולא כלום. הייתי כבר בכל הדברים האלה, הסתכלתי עליהם, ממש הכל מאוד עצוב.
אבל הוא כותב שיש להם הנאה מכל רכושם.
הנאה בזה, הנאה הפנימית, נפשית, ולא במשהו, ולא חומרית. ולא חומרית.
למה באמת הדבר הזה נותן להם ביטחון? למה עושר נותן לבן אדם ביטחון?
כי נראה לו שיש לו גם עכשיו, וגם לכמה דורות קדימה, לקיים את עצמו ואת המשפחה שלו. על המוות לא יכול לדלג. דרך אגב, בשיטה מה שאנחנו מדברים, אנחנו מתעלים מעל החיים ממוות. ועל המוות הוא לא יכול לדלג, אלא בטוח שלא יחסר לו כלום במה שיש.
מה אמרת עכשיו? לא הבנתי. מה מתעלים מעל החיים והמוות?
בטח.
מה זה אומר?
בשיטה שלנו, שהוא קושר את עצמו עם כל הזולת, עם כל המציאות, עם כל הטבע, אז הוא מתעלם מעל החיים ומוות, כי חיים ומוות אנחנו מרגישים בגוף שלנו, וכאן אנחנו תופסים כבר מנגנון החיצון מחוץ לגוף, המערכת האינטגרלית, ששם זה, כמו שאמרתי, קשר בינינו, זה נקרא הגוף שלנו, הרוחני, והזרימה, מה שיש, ההדדית, מה שיש בין כולנו, זה כוח החיים, הרוחניים האלו, לזה אנחנו מגיעים, והגוף שלנו שמת, אנחנו לא מרגישים בזה שהוא מובדן.
לא הבנתי מה הקשר. דיברנו על זה שהמיליונרים יש להם ביטחון בעושר שלהם, כי זה מספיק...
משך החיים האלו,
כן.
ואחר כך לילדים, לנכדים.
כן.
זהו. אני אומר שבשיטה שלנו, יש להם ביטחון יותר גדול בחיים האלו גם כן, כי הם הרי חיים בתוך החברה המאוזנת, שדואגת לכל חבריה, במה שהם צריכים, ומה האדם צריך בצורה הכי בריאה וטובה לגוף שלו, כמו לחיה, כמו חיה שיודעת לטפל בצורה הנכונה, מאוזנת כלפי הגוף. זהו, אוכל בריא, כל הדברים בצורה שמתאימים לחיה שלנו, שלא משתגעת מהעודף. ומעבר לזה, הם, האנשים האלו שמתקשרים זה עם זה, הם רוכשים הרי חיים הרוחניים, חיים הנצחיים. הם יוצאים לרמה הבא של החיים. הם לא חיים חיים בתוך הגוף שלהם, אלא חיים בתוך הקשר בין בני אדם, ובתוך קשר בין בני אדם, בצורה הדדית, שהם רוכשים ביניהם תכונת ההשפעה הדדית, בתכונת ההשפעה הדדית הזאת הם מתחילים להרגיש חיים שהם נקראים חיים רוחניים, חיי השפעה. זה חיים נצחיים. לא שייכים לזמן, תנועה, מקום, לכל מה שיש לנו ברמה האגואיסטית.
וזה התחליף לאושר שקיים היום?
לא, זה הרבה יותר מזה. תחליף לאושר לא, תחליף לאושר יש לו אפילו מזה.
אושר, התכוונתי. זה התחליף לאושר?
לא.
לאותו כסף שהוא יצטרך לוותר אולי?
לא, לאותו כסף שהוא צריך לוותר, הוא יקבל הרבה יותר פיצוי מהחברה עצמה. אפילו בלי דרגה רוחנית. בלי דרגה רוחנית. היום הוא נמצא כל הזמן בהרגשת התסכולים, בפחד מפשיטת רגל, מכל מיני האחוזים שיש לו שם בכל מיני בורסות, כן או לא או לא או כן. מיום ליום המצב נעשה פחות ידוע, ופחות רגוע, הוא נמצא כבר לא בתחרות עם האחרים, לא עד כדי כך בתחרות, אלא איך להינצל מהמכות, כי המכות מתחילות כבר מכל הצדדים. אתה חושב, רק תשובה או דנקנר יוצאים מהבעיה, מרגישים בעיה, האחרים לא קשורים בהם? הרי זה הכל ככה ברור, שזה הכל רק עניין של הזמן, והכל זה יתפורר בכולם. אז במקום זה אתה נותן לו הרגשת החיות, חיים, הרגשת הרוגע, הרגשת החופש. במקום הלחצים האלו, אני זוכר ש איך גינדי שרף את עצמו, אתה היית עוד צעיר, זה היה לפני 35 שנה, היה לו פנטחאוס בראשון, ושרף את עצמו בבריכה, על הגג של הבניין, מפואר, בריכה, ליד הבריכה שרף את עצמו. ידוע, אתם יכולים לשמוע את זה מוותיקים. אנשים נמצאים בלחצים מאוד גדולים. זה לא משהו שמשמח. ההתרוצצויות ולחצים, אז זה נראה מבחוץ לאדם הפשוט, שזה ימין, זה כל הזמן. אבל התחרות הזאת, שנהנים מתחרות, נשארת. האקשן הזה נשאר. יש לך הכל, חוץ מאותו לחץ השלילי. פחד ואיום מהצלחה. זאת אומרת, אתה לוקח כל הדברים הטובים איתך, ומשאיר רק את פחדים וחרדות. וכל מה שיש לך ביטחון, יש לך ביטחון מלא. מה יש לך היום ביטחון? איזה ביטחון? שיארגו אותך, שיארסו אותך, שיצאו מאומות לעולם, כמה מיליונים מובטלים? איזה... במה אתה תתגאה לפני אחרים? מיום ליום יש להם פחות להתגאות במשהו, עם כל המשבר הזה. הם מרגישים את עצמם בצורה מאוד לא נוחה. רק עדיין דעת החברה שזה טוב והכל, ובעלי אמצעים, איזה בעלי אמצעים? ביום אחד זה הופך להיות לפחות מנייר ממה שזה מודפס, כל הכסף האלה. כי הכל זה אנחנו מבינים שאין תחתיהם כלום, תחת השטרות. מה הוא יוכל? את איזושהי תמונה יקרה שיש לו? או זהב מה שיש לו?
זה,
האוכל זה יהיה יקר.
דיברנו בתוכנית הקודמת על המושג של השוויון כשוויון סגולי, כי כל אחד מהטבע לא נולד עם אותם תכונות, שוויון יחסי. אותם, אז איפה המקום של אותם מיליונרים שברור שיש להם כישרונות יותר מהאדם הממוצע?
נכון.
איפה המקום שלהם בחברה החדשה הזאת? איזה תפקיד?
אותו מקום? אותו מקום. אני לא הייתי, אני הייתי מכבד אותם ומחזיק אותם ומתחנן לפניהם שישארו. שישארו כל אחד במקום שלו. הם יודעים לנהל. מה אתה עכשיו, תיקח איזשהו פועל או איזה מנקה שנהל לך כל הדברים? ודאי שלא.
ואנחנו מדברים...
במשרדים ממשלתיים זה משהו אחר. שם זה, אתה יודע, רק פוליטיקה, פרוטקציה וכו'. אבל האלו שהגיעו בגיעת כפם להיות מנהלים גדולים, בתעשייה, במסחר, זה, מה זה חשוב לשום מיליונר, מיליארדר או לא? אלה הוא אדם שיודע לנהל, יודע לראות את הדברים. אצלו רק קצת להבנה מה קורה עכשיו בחברה, איזה מערכת עכשיו עובדת, איזה חוקיות עכשיו קורה, ואנחנו לא יודעים, הוא יתפוס את זה מהר.
כלומר, אותו כישרון ניהולי שיש לבן אדם, היום במערכת שאנחנו נמצאים בה היום,
כן.
ישמש אותו גם במערכת החדשה
אינטגרלית? ודאי, ודאי, שום דבר לא צריך לשנות. למה אנחנו צריכים לשנות משהו? לא?
מערכת חדשה לגמרי, כלים חדשים.
לא, אבל הדחפים האלה, הכוח הזה, הדחף הזה, להיות המבין, הגדול, המסיק, השולט, המשנה, דברים האלה הם לא נמצאים בהרבה אנשים. זה מאוד מכובד.
אז גם כלכלנים יהיו.
כלכלנים אני לא יודע, זה כבר שאלה עד כמה שיש להם שכל לתפוס את המערכת החדשה ולהתכופף כלפיה. להיות כפופים לתנאים החדשים, לפתח כלכלה החדשה. אבל המנהלים, בטוח שכן. קודם כל, חוץ מזה אני אגיד לך, אין כאן כל כך שינוי בהנהלה. זה שינוי רק בתוצאה למען מה היא. אבל זה שאני צריך לנהל את המפעל, ויש כאן עובדים, ואני צריך כל אחד לשים, נגיד, במקומו, ובחברות הגדולות, והכל, זה אותם הרשתות. אם אני מדבר על הניהול של איזשהו איבר בגוף שלי, אז הוא בתוכו מתפקד בצורה הכי הכי טובה להוציא מעצמו תועלת. רק תועלת לא כדי לאכול את האחרים, אלא להיות ב ב ב ב בהרמוניה עם אחרים, והם בעצמם גם כן, ואז אנחנו ככה מתקשרים בינינו. זאת אומרת, ישנה תחרות, אבל שוב, גם תחרות בין הטייקונים האלה, כמו תחרות בין כל האדם והאדם, עד כמה שהוא תורם לכלל החברה. אבל התחרויות, להוציא מקסימום תועלת, תפוקה, זה ודאי, הכל נשאר. דווקא הייתי מתחנן לפניהם, פשיטת רגל לא נורא, ממשיכים לעבוד. תראה מה שיכול להיות. זהו, שום דבר לא קורה. הפוך, מכבדים אותך, מעריכים אותך, תישאר. אנחנו מבקשים.
זאת אומרת, המיליונרים יישארו מיליונרים במשטר של חלוקה צודקת?
לא, מיליונרים לא נשארו, הם נשארו מנהלים. במקום מיליונים יקבלו סיפוק ששווה יותר ממיליונים.
רוב האנשים האלה שהגיעו למעמד שלהם זה לא הגיעו דרך ניהול טוב, הם הגיעו דרך ניצול הזדמנות. שניצול הזדמנות, בכלכלה לפחות, זה איזשהו יכולת לנצל את החולשה של המערכת של אחר, במקרה הזה, ולהפיק מקסימום מזה.
תשמע, נגיד שבאמת ככה, קיבלתי מדוד עשיר מיליארד דולר. ועכשיו אני במיליארד דולר האלה, או קיבלתי ממנו חברה. אבל אני עושה משהו עם זה. אני עושה משהו עם הכסף. אתה יכול להגיד, לא, אתה לא עושה כלום, יש לך אנשים אחרים. אבל אני לוקח אותם. אני בוחרתי בהם. אני בכל זאת באיזושהי צורה לוחץ עליהם, מנהל אותם. אני משהו עושה? או שיש לי איזשהו מפעל. אז דרך המומחים שבמפעל יש לי מהנדסים, ככה מנהלים, אבל למעלה נמצא אני ויושב ולוחץ עליהם. בכל זאת משהו קורה כאן. אפילו שזה בא אליי ככה, ליד. אני בכל זאת נמצא במערכת הזאת, היא במשהו תלויה בי. אפילו שאני לא מפריע להם עם כל המיליארדים האלו, לקחתי כמה אנשים, הם מנהלים ואני לא עושה כלום. אז יש לי שכל לא להתערב שם ולא לקלקל, אלא לקבל משם כמה פרוטות שלי. זה גם כן, רק אין דבר כזה שסתם אדם בעל אמצעים גדולים לא עושה שום דבר. זה סתם בא ככה לידו. לא, הוא נמצא בכל זאת באיזה תהליך, באיזה קשר. אני חושב אני מאוד מכבד את האנשים האלו, כי מה שלא יהיה, הם אנשים מיוחדים, לעומת כל האלו שנמצאים סתם ככה בעל בסטה בשוק, או פועל, או איזה רופא סתם או משהו. הם יודעים להתייחס נכון לכוחות האנושיים. ולוציא מהם תועלת. ורק לשנות מה מטרה, למען מה להוציא את התועלת. מהי המטרה, איפה אנחנו צריכים לראות את התועלת. לטובת הסביבה, חברה. זהו. אני לא מבין למה בכל הנוסחאות שלכם ובחשבונות שלכם ובבורסה שאתם מודדים את כל זה עליות וירידות, למה אתם לא יכולים רק להחליף נתון אחד לשני? לקחת תועלת החברתית, חיבור בינינו, ההדדיות, מידת האיזון בחברה, האיזון שלה עם הטבע, הרוגע, כל מיני פרמטרים כאילו הנפשיים או אנושיים, ולפי זה לבדוק עד כמה שזה מועיל לו, כי בכל זאת עכשיו זה כך מתחיל להתנהג, רוצים אנחנו או לא רוצים. למה המשבר הזה קורה ומתחיל לנקות עכשיו שטח מכולם? כי מצד הטבע כבר ניהול כך קורה, רק אנחנו לא יכולים להשתכלל בו בצורה הבריאה. כן.
רוב האנשים האלה מאופיינים באיזשהו קור מזג קר כזה, ויכולת להינהל על מטרה לא מעורבות רגשית. ומה שאתה מתאר פה זה איזשהו מערכת שאני צריך להתחשב באחרים. כלומר, כן להכניס את האלמנט הזה של מעורבות רגשית שלי כלפי אחרים.
לא, לא. קח את התועלת חברתית, איזון החברתי, כאיזו נוסחה שזה שווה מקסימום, שלזה הם שואפים. וזהו, ולא אכפת לו כלום מה שקורה הלאה, שלא חשוב. הוא לא מתחשב באנשים, הוא לא מתחשב בשום דבר, הוא מתחשב רק בזה. מה תועלת מקסימלית חברתית? ולפי זה בודקים כמה הוא שווה בשוק, כמה הוא שווה בבורסות, כל חברה וחברה. לפי זה, אבל הוא צריך לקחת בחשבון כמה שווה. זאת אומרת, כמה הוא פולט שם CO2, כמה זה לכלוך שם מוציא, כמה שמפטר אנשים אולי, כמה שיש לו, כל דבר ודבר, לא חשוב מה. אבל סך הכל בודקים איך שהוא מנהל את החברה שלו בצורה המאוזנת. ולפי זה הניירות שלו, זהו, שווי שלו.
דיברת על המערכת האינטגרלית, זו מערכת של אין ספור קשרים והשפעות הדדיות.
כן.
אז איך אפשר למדוד את זה, כמו שעכשיו תיארת, לפני שהאדם מרגיש את המערכת, אז לפני שהוא רואה אותה מול העיניים?
אני חושב לפי כמה פרמטרים בינתיים אנחנו יכולים. כי סך הכל לא דורשים מאיתנו שאנחנו כבר נקפוץ לאיזושהי הרגשת העולם אין סוף. אלא אנחנו יכולים לעשות חשבון, כמו יש לנו עכשיו כבר, איזה, אני לא מכיר איזה, איזה תעשייה ירוקה או כל מיני כאלה דברים, אבל זה תעשה, לא רוצה לקחת את זה כדוגמה. לקחת כמה פרמטרים, נגיד בעבודה שלנו, בעל הסולם גם כן כותב, שאנחנו צריכים לעשות איזושהי דוגמה מאיזו מדינה, ששם זה יהיה מאוזן פחות או יותר, מדינה קטנה, שבוא נעשה שם איזון בין כולם, נתת לכולם איזשהו שכר מינימום, וכולי, ונדאוג לכולם בפחות או יותר איך שזה יהיה. אז אנחנו לא צריכים לחשוב על 1,000 פרמטרים, בוא ניתן להצלחה עכשיו, לא כמה דולרים אני הרווחתי, כמה אחוזים עליתי עכשיו לעומת הרביון הקודם, לאיזה איזון בחברה הגעתי לפי כמה מדדים, כן, לעומת הרביון הקודם בחברה שלי.
איזה מדדים היית לוקח באותה עיר כדי להגיד אוקיי הצלחתי פה?
הוא כותב לנו כאן שכולם מקבלים אותו שכר, שכולם מקבלים כל מיני ההטבות, מה שאדם צריך כדי לחיות בצורה הגופנית שלו ברמה הנורמלית, כן? וכל היתר, עד כמה שאנחנו בונים את הסביבה שלנו, את החברה שלנו, הקטנה נגיד באיזה מפעל, דיור, כל מה שיש לנו שם, עד כמה שאנחנו בונים את זה בצורה מאוזנת וחברתית טובה בינינו. דברים פשוטים. סוציאליסטים בוא נגיד, תגיד. אבל בסוציאליזם יש סוציאליזם שהוא אנטי-קפיטליזם מה שיש באמריקה, ויש סוציאליזם בסגנון של הסקנדינביה נגיד, או סוציאליזם כמו שרצו בקיבוצים או ברוסיה וכן הלאה. יש הרבה ככה סוגים. אנחנו צריכים להבין על איזה סוג סוציאליזם כאן מדובר. שזה סוציום, שזה לטובת העם כולו.
והיצירה של העיר הזאת, לדוגמה, אמורה להפוך אותה, להיות תואמת לחוקים של המערכת שמתגלה ולהביא להרגשה הזאת שתיארת, הרגשה אינטגרלית?
כן. ואנחנו בסופו של דבר מגיעים לאיזון. אבל איזון ברמה הגשמית ורוחנית, וברוחניות אף אחד לא שווה לשני. אף אחד. יש לי כל אחד אינסוף אפשרויות להתפתח ולעשות מה שהוא רוצה, וכל הזמן נמצאים כולנו במערכת הלימוד של המערכת הזאת, ואנחנו מתפתחים כל פעם יותר ויותר ויותר. מה שאם כן, בצורה גשמית, הבימה שלנו כמה שהיא צריכה היא מקבלת. מה כאן כל כך הבעיה? ושוב, תסתכלו רק מה שקורה היום כבר איתנו על פני כדור הארץ, אתם תראו שאנחנו כבר נמשכים לזה מעין ברירה על ידי מכות הטבע. נמשכים, אין ברירה, אבל כשאנחנו נמשכים על ידי זה שנותנים לנו מכה, אנחנו רצים, לא יודעים לאן לרוץ, עד שמקבלים עוד מכה ועוד מכה, וכך אנחנו פותחים עיניים ורואים מה שקורה. אף אחד לא אומר לך שאתה עכשיו צריך משהו לעשות, אתה לא יודע כלום לעשות, תתחיל רק לראות איפה נמצאים.
היום השיטות הסוציאל דמוקרטיות הנהוגות שיש בעולם, הם כאילו נגיד, יש שם מיסים מאוד מאוד גבוהים, לוקחים מחלק מאותם השכבה השירה.
אני לא רוצה על זה לדבר בכלל. אני מצטער. אני לא מדבר על שיטות שנקראות אצלנו בעולם הזה, סוציאל דמוקרטיות. זה הכל קשקוש גדול אחד, כי אתה לוקח חברה אגואיסטית, קפיטליסטית, ואיך שהם ככה קוראים לעצמם באיזשהו מין סטייה כזאת או אחרת. אלה דמוקרטים, אלה רספובליקנים, אלה סוציאליסטים, אלה שם נציונל-סוציאליסטים וכן הלאה. זה הכל קשקוש אחד גדול, חברה אגואיסטית, אגואיסטית. זאת אומרת, כל אחד חושב לטובת עצמו, ובזה הכל נגמר. אני לא רוצה בכלל לדון עליהם.
רגע, אבל הרב לייטמן, יש שם מדינת רווחה, יש שם שירותים לאזרח הרבה יותר ממה שבאותו שיטה קפיטליסטית נהוגה. באופן יחסי, יש שם איזושהי מציאות חברתית יותר.
אין נטייה לשוויון, זה מנוגד לחוק הטבע, ולכן אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה לא המטרה שהיא עומדת לפנינו מצד הטבע. אתה מבין שיש כאן התפתחות, אבולוציה. ועכשיו לפי האבולוציה אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מאוזנים ברמה הגשמית, על פני כדור הארץ. רמת החיים אחידה לכולם. סביב כל הכדור הארץ, עד שלא תגיע לזה, אתה לא תשתחרר מהמכות. זהו. ואל תביא לי דמוקרטים, סוציאליסטים, מעניין, זה לא חשוב לי. אם לא נמשכים לזה, לא חשוב איך שזה הם קוראים. הם לא בדרך. מה לעשות? מה זה חשוב לי? מיסים פחות, מיסים יותר, עטבות קצת פחות ועטבות קצת יותר. כולם יגיעו דרך השבירה למצב החדש. דרך השבירה, גם אלו ואלו ואלו, כי כולם חברות אגואיסטיות בסופו של דבר, למילוי האגו הפרטי של כל אחד.
שאלה אם אין פה איזשהו תהליך התפתחות.
התפתחות לכיוון הזה כבר לא יכול להיות, אתה רואה. לא יכול להיות. התפתחות מכיוון האגו, מילוי האגו לא יכול להיות יותר, הוא לא, אנחנו הגענו למצב שהגענו בהתפתחות שלנו שכבר זהו, עוד יותר למלות אגו, עוד יותר ועוד יותר, זה כבר לא ילך. משנה לשנה, אפילו מחודש לחודש, אתה תרגיש עד כמה שפחות ופחות ופחות אנשים צורכים דברים שלא הכרחיים. לאו דווקא בגלל שאין להם כסף. כל החיים שלנו, הם התגלגלו בצורה כזאת שלא יהיה להם. שדברים האלה הם ייעלמו מן העולם. שישאר לך על ידי מכות ומלחמות, מה שלא יהיה. ישארו לך רק דברים הכרחיים, שאותם אתה תצטרך לחלק לכולם, אחרת יאכלו אותך. אחרת יאכלו אותך, זהו. אם מחר, בצהריים, אתה לא מספק אוכל לפועלים שלך, אז הם לוקחים אותך ושוחטים אותך ואוכלים אותך. אני אומר במלוא המילה. כן, ככה זה. מה תעשה? אתה מבין שאנחנו, יש גבול עד כמה שאנחנו יכולים לשחק. אנחנו יותר לא נוכל להתקדם בחברה האגואיסטית. האגו מפסיק להתפתח. אנחנו רואים שהוא לא מקבל יותר מילוי. הוא הפסיק לקבל מילוי כבר לפני 70 שנה, שהתחיל הייאוש, הדיפרסיה הזאת הכללית בעולם. למה? אני כל פעם יותר ויותר נדהם עד כמה שאתם רוצים בכל הציפורניים להחזיק את השיטה הישנה שהיא לא עובדת, מה לעשות? לא, מה יש לך בזה? תגיד לי רק.
אני אין לי, אבל נגמר לנו הזמן.
אם נגמר זמן באולפן, זה עוד מאלה, שלא ייגמר לנו זמן.
אז צופים יקרים, תודה רבה, הגענו לסיום תוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו יחד לומדים מכתבי בעל הסולם, מכתבי הדור האחרון. תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה לחברים פה באולפן. תהיו איתנו בתוכניות הבאות. תודה ולהתראות.